שלום לכולם, ערב טוב, לילה טוב ומבורך. אתם בטח מופתעים, רביעי בלילה, ולשמחה מה זה עושה. אבל אתמול, בחסות הקורונה, לא הסתייע בעדי לצאת מהבית ולהגיע לעתניאל בגלל ענייני הסגר וכולי. ולכן, ככה, כפיצוי, אנחנו באמצע סדרה על השובבים, וכמובן סדרה י"ג עיקרי אמונה על פי הרמב״ם, על פי החסידות. אבל ככה שלא יהיה חריגה מהכמות השבועית, אז נשתדל עכשיו כפיצוי לעשות ככה שיעור לימוד משותף קצרצר בענייני פרשת השבוע, ואת הסדרה על השובבים נשלים בשבוע הבא, וגם נמשיך בסדרה של י"ג עיקרי האמונה. אנחנו בפרשת וירא, ובשעה טובה ומוצלחת אנחנו ממשיכים את פרשיות השובבים, בהם אנחנו עוסקים בתהליך ההיווצרות של עם ישראל, היציאה מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, וכפי שכבר דיברנו בעבר לא פעם ולא פעמיים, ודאי על פי החסידות, מצרים איננה ישות מדינית, היא גם לא זירת התרחשות גיאוגרפית. מצרים היא בראש ובראשונה מהות רוחנית, מציאות פנימית של שעבוד, לחץ, צרה, מצוקה, מן המיצר קראתי יה. לכן, כמו בספר בראשית, מעשה אבות משמש כסימן עבורנו, אנחנו הבנים. וממילא נצטרך ללמוד בפרשיות האלו כיצד יוצאים ממצרים. כיצד זוכרים לא רק מן המיצר קראת יה, אלא כיצד זוכרים לבחינת ענני במרחב יה, כאשר עודנו בשלב המיצר. האדמו"ר הקדוש מקומרנה בפירושו לספר הזוהר, זוהר חי, חלק ג' על פרשת ויקרא, דף ב' עמוד ב', כותב כך: וירא על אברהם וכולי, תחילת פרשה שלנו, וירא, אומר אדמו"ר מקומרנה, ראשי תיבות בחילוף אותיות, אני ראשון ואני אחרון. כן, זה א', ר', ו', א', זה אותיות וירא, אני ראשון ואני אחרון. בכל הסתרות ואחוריים, אני הוא, אני ולא אחר. עד כאן הציטוט. כלומר, האדמו"ר הקדוש מקומרנה כבר עומד על כך בשם הפרשה, שהוא רומז לעובדה שיש מנהיג לבירה, אני ראשון ואני אחרון. הדבר נרמז בכך ששם הפרשה וירא עולה בגימטריה 208. 208 זה בדיוק 8 פעמים שם הוויה. י' כ' ו' כ', 26 בגימטריה, כפול 8, עולה 208. 8, כדברי המהר"ל, עניינו למעלה מהטבע. למעלה משם אלוקים, אלוקים עולה בגימטריה הטבע. ולכן מצד אחד כתוב, וידבר אלוהים אל משה, שם אלוקים. אבל ויאמר אליו, אני אדוני, אני הוויה, י' כ' ו' כ'. והקדוש ברוך הוא מוצא לנכון להדריך את משה ולגלות לו שהגילוי שלו אצל האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, היה בשם שדי, שין ד' ואז י'. השם הזה, שם שדי, הוא קשור למידת היסוד. כן, כבר אמרנו, אנחנו בשובבים, נכון? ומידת היסוד זה מתאים לאבות האומה, שכל אחד מהם היה בבחינת צדיק יסוד עולם. על כך דורשת הגמרא בתלמוד בבלי, חגיגה דף י"ב. ואמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקיות של שתי, כמו שתי ככה חבילות של צמר, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו, שנאמר עמודי שמיים יתרופפו ויטמעו מגערתו. והיינו דאמר יש לקיש, מאי דכתיב, אני אל שדי, אני הוא שאמרתי לעולם די. כלומר, שדי נוטריקון, שאמרתי לעולם די. דהיינו, עניינו של שם שדי זה תיחום, זה הגבלה. לכן הוא מאיר בספירת היסוד, כי ספירת היסוד עניינה זה כינוס כל השפע, והצמצום של השפע בכלי אחד מרוכב, שמשם הוא יומשך למלכות. בגלל ששם שדי עוצר, עוצר באלף, כן? וכונס לתוכו את כל ההערות של הספירות שמעליו, אז סך הכל מדובר כאן בכוח גדול מאוד. לכן בכוחו, להבריח את החיצונים ולהכניע את היצר הרע. נשים לב שבמילה יצר במילוי, כלומר י' צ' ר', כלומר י' ו' ד', צ' צ' ד' י', ר' ר' י' ש', אז במילה יצר במילוי י' ו' ד', צ' ד' י', ר' י' ש', הסופי תיבות של המילוי, כלומר האות האחרונה של י' ו' ד' זה ד', האות האחרונה של צ' צ' ד' י' זה י', והאות האחרונה של ר' במילוי זה ר' י' ש', האותיות האחרונות, יש לנו פה שין, דלד, יוד. סופי תיבות של המילוי של אותיות היצר מרכיבות את השם שדי, שין, דלד, יוד. כלומר, בכוח שם שדי לעשות סוף ליצר, להכרית את החיצונים. זו הסיבה מדוע אנו מוצאים את השם הזה, השם הקדוש, דווקא על גבי המזוזות מבחוץ, שם שדי בתור הגנה, שם שדי ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. אבל יש גם חיסרון בבחינה הזו. אז שם שדי זה שם קדוש שעניינו תיחום, הגבלת השפע וריכוזו, הגנה מן החיצונים וכולי וכולי. אבל מה קורה כאשר החיצונים השתלטו כבר? מה קורה שכאשר האויב כבר פרץ את קווי ההגנה שלנו? האויב לא נעצר במזוזה בדלת, אלא כבר חדר פנימה הביתה ומתבצר עם השבויים בפנים. מה קורה כאשר החיצונים הופכים בעצם להיות פנימיים? במקרה הזה, שם שדי שהוא כלפי, מגן אותנו מהחיצונים, כבר לא יכול לעזור לנו, כי החיצונים יהיו פנימיים. ולכן אני רוצה שנתמודד עם השאלה הזו בתורה נפלאה ועמוקה מאוד של רבנו הקדוש מגור השפת אמת, לפרשת וירא תרל"ח. דברים שהוא דרש בגור ב-1878. ואני מקריא. בפסוק והוצאתי וכולי, מתחת צבאות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם. ביאור העניין, אומר השפת אמת, שתי חלוקות הללו. סבלות, פרש רש"י, תורח מסע מצרים. כי הנה ידוע שכל עסק עשיית אדם בשום דבר גשמי, נדבק בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. והמעט רשימה שנדבק בעצמות האדם. בעל כורחו צריך הוא לתקנו. ועל זה נאמר כחמור למסע, שבוודאי צריך אדם לתקן את החומריות בכוח נשמתו. ונמצא כי בני ישראל לבד שיעבדו בפרך, לבד זה נדבק בהם רוב גשמיות מרוב עבודה, וזה תורח מסע מצרים, ועל זה הושיע להם הבורא יתברך בראשונה, שיוכלו לנקות את נפשותיהם, להשליך מעליהם זו המעזו שנדבק בנפשותם מרוב עבודה, ואחר כך ניצולו מגוף העבודה. ואדוני אבי זקנים, מורנו ורבנו זכרונו לברכה, כאן בעל חידושי ערים, ביאר, מה זה סבלות? סבלות שלא יסבלו הנהגת מצרים, עיין שם וכו'. ויש לבאר שהכל אחד, שבוודאי אם לא היה להם שום רצון במעשי מצרים, ממילא לא היה נדבק בנפשתם מעבודתם כלל. והכלל אם באמת לא סבלו ונמאס להם תועבות מצרים, ממילא לא הוצרכו לסבול שם התדבקות חומריות המצרים, והכל אחד. התורה עמוקה מאוד, וננסה לפרק אותה עקב בצד אגודל לאט לאט. מה עומד ברקע של דברי השפת אמת? יש פה שאלה סמויה שהיא מאוד עמוקה, אבל גם מאוד פשוטה. השאלה היא ככה, מה הופך אדם לעבד? לכאורה, במבט שטחי, מה שהופך אדם לעבד זה שלילת החירות שלו. כלומר שהעבד הוא אדם שנאלץ לבצע מה שאחרים אומרים לו. אבל כמובן זו היא תשובה חלקית בלבד. כי היא מסבירה רק את העבדות מבחינה מעשית. אבל כאמור לאל, עבדות אמיתית יוצרת מציאות נפשית. עבד אמיתי הוא מי שמרגיש בנפשו שהוא עבד, ושהוא בכלל לא ראוי להיות בן חורין לעולם. כלומר הוא חש שהעבדות מגיעה לו, הוא ראוי, הוא ראויה לו. כמו חיה שנלכדה בכלוב, ובהתחלה כל הרצונות שלה זה לחופש נולד, נכון? לברוח חזרה לסוואנה. אבל לאט לאט, בעקבות המזון שמגיע 3 פעמים ביום, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתן, ובצירוף כל הליטופים מבעל הבית החדש, היא מתרגלת למצב שלה. למה לה לרדוף בסוואנה אחרי זברות, אם היא יכולה לעשות בטן גב בספארי ברמת גן, ולא משנה כמה היא תתאמץ, היא תקבל את ה-20 קילו בשר ליום שהיא צריכה. בסוואנה באפריקה, האריות הן חיות מאוד, הן חיה מאוד פעלתנית. ברמת גן, בספארי, האריות שם עושים טובה, הם בכלל מסתכלים אליך. כי בספארי זה האריות משועבדים. החיה שבכלוב היא כבר חיה מבויתת. ממילא כבר לא צריך לאסור אותה. היא כבר אסרה את עצמה. וזו הייתה השיטה המצרית. השיטה המצרית של השיעבוד הייתה מאוד מתוחכמת. היא הביאה לכך שעם ישראל לא היה רק עבד מבחינה מעשית, אלא הוא היה עבד גם מבחינה מחשבתית ואישיותית. סבלות מצרים הפכו להיות הבית של עם ישראל. מצרים מוגדרת בתורה בתור בית עבדים. שהוצאתיך ממצרים, ארץ מצרים היא בית עבדים. פשוטו כמשמעו בית עבדים. מה זה בית עבדים? דהיינו מקום בו העבד מרגיש בבית. חז"ל מביאים במדרש בכמה ורסיות שונות שאף עבד לא ברח ממצרים במשך מאות שנים. אז מה, וכי יעלה על הדעת שכל מצרים הייתה מוקפת בגדר חשמלית אינדיקטיבית, כמו הגבול עם מצרים או עם ירדן, מה שמצרים באמת הייתה סגורה מבחינה הרמטית מבצעית? יותר מסתבר לומר שבמצרים הם הצליחו לעקר או לנטרל מראש את הרצון של העבדים לברוח. העבדים קמו בתור עבדים, הם חיו כעבדים, אכלו כעבדים וגם הלכו לישון כעבדים. כלומר, עולם החירות היה מהם והלאה. כפי שמסביר אדמו"ר הרבי מגור, האמרי אמת, ובמקביל אותה אמירה גם אמר ז'בוטינסקי, הם היו הרי בתקופות הנהגה מקבילות, שהם אמרו שלגאולה של עם ישראל יש שני שלבים. השלב הראשון זה להוציא את היהודים מהגלות. ורק אחר כך מגיע השלב השני של הוצאת הגלות מהיהודים. וכאמור, השלב השני, השלב של הוצאת הגלות מהיהודים הוא הרבה יותר קשה. להוציא את היהודים מהגלות. זה עניין טכני, כמה ספינות מעפילים, כמה מטוסים, קונטרול X, קונטרול V, מאירופה לארץ ישראל. מצפון אפריקה למעברות, או לירושלים, או לחיפה. זה משהו טכני. אבל להוציא את הגלות מהיהודים, זהו עניין פנימי. עניין פנימי מהותי, ולכן זה קשה שבעתיים. כמו בסיפור על בן המלך, שעשה מעשה לא טוב, והמלך גירש אותו, הוא הפך להיות עבד שחוטב עצים ביערות הקפואים של רוסיה. לאחר שנים רבות שהמלך התגעגע לבנו יחידו, אז הוא שלח עליו את השר, המשנה למלך. המשנה למלך בא לעבד, בעצם לבן של המלך שעכשיו הוא חוטב עצים, ואמר לו, תדע לך, אתה הבן של המלך, המלך אוהב אותך, והוא אמר, מה שתבקש הוא ייתן לך. אז אמר לו, אם ככה, אם אבא שלו אוהב אותו, אז תגיד לו שישלח לי ליער מגפיים חמות, למה מאוד קר לי כאן ביער. סיפור עצוב. הוא יכול לבקש להיות המלך, לחזור לעיר המלוכה, אבל הוא כבר עבד. כל הרצונות שלו זה איך להיות עבד יותר טוב, שיהיה לו מגפיים יותר חמות. כפי שמיטיב לתאר את זה הרב קוק בספרו עולת ראייה, חלק ב' עמוד רמ"ה. ההבדל בין העבד לבין החורים, כותב הרב קוק, איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזהו בלתי משועבד. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא חירות. ולהפך, בן חורין שרוחו רוח של עבד. ובעצם מי שאמר את אותם מילים, אבל במילים אחרות, אני לא חושב שהוא הכיר אז את עולת ראייה, זהו נתן שרנסקי, אחד מהאסירים היהודים המפורסמים בכל העולם כולו, שהיה אסיר ציון ברוסיה הסובייטית הקומוניסטית, אחרי שנגזר עליו מאסר עולם של שנים רבות בסיביר עם עבודות פרך וכולי, ואחרי שהשופט הקריא את גזר דינו, שרנסקי קם ואמר, קבל עם ועדה, זה גם שודר בעולם כולו אני חושב, ואני קורא את התרגום לעברית. אתה, אדוני השופט, חושב שהינך חופשי. אתה חושב כך כיוון שלאחר שיגמר המשפט, תלך לביתך, ואילו אני אהיה המשועבד, כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי. אמנם גופי יהיה משועבד, אבל רוחי היא תישאר חופשית. כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותיכם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט קבעו מראש מה לומר. גופך אומנם משוחרר, אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך משועבדת, וזה חמור פי כמה. נזכור היטב את הכלל שמלמד אותנו השפת אמת. עבדות מתחוללת, עבדות מתקיימת, כאשר מעשים חיצוניים מתחילים לחלחל פנימה. ולפי השפת אמת זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו ולהפוך לחלק מהאישיות שלנו. פתאום אחרי 210 שנים מתברר לנו שהאיש שנושא את מסעו באמצעות החמור שלו נהפך ברבות השנים להיות די דומה לחמור עצמו. כלשון השפת אמת, ועל זה נאמר כחמור למסע. נחזור על הדברים של השפת אמת. כי הנה ידוע שכל עסק עשיות אדם בשום דבר גשמי, כלומר שהוא עוסק בגשמיות, נדבק בנפשו קצת הרגש ממעשים אלו. והמעט רשימה שנדבק בעצמות האדם, בעל כוחו צריך הוא לתקנו. ועל זה נאמר כחמור למסע, שבוודאי צריך אדם לתקן החומריות בכוח נשמתו. ונמצא כי בני ישראל לבד שעבדו בפרך, לבד זה נדבק בהם רוב גשמיות מרוב עבודה, וזהו תורח מסע מצרים. גם בתהליך היציאה ממצרים היה צורך קודם כל לנקות אותנו מהדבר הזה שנקרא סבלות מצרים. סבלות, כלומר שאנחנו סובלים את מצרים כי היא הפכה להיות חלק מהאישיות שלנו, אנחנו מסתדרים איתה, היא חלק עצמי ובשר מבשרנו, לא עלינו. ולכן רק אחרי הניקיון הפנימי מסבלות מצרים תוכל להגיע בהמשך ההצלה מעול העבודה המעשית. ולכן השפת אמת מסביר שזה העניין כאן, עצם ההיפרדות הנפשית מסבלות מצרים היא הגורמת להיפרדות המעשית לאחר מכן. כאשר מצרים, נגיד ככה, רק כאשר מצרים הופכת להיות בלתי נסבלת, שזה קונטרה לסבלות מצרים, כאשר מצרים תהפוך להיות בלתי נסבלת בלב פנימה, אז היא גם הופכת להיות בלתי נסבלת בפועל. אבל מי יוצר או מה יוצר את המעשה הפנימית במצרים? מי מחדש את התחושה הזו? הקדוש ברוך הוא. למה לא אנחנו? שהרי קיימלן אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. עבד המצוי בתוך מרחב העבדות לא מתחיל לחשוב פתאום מחשבות חירותיות על חופש. החירות היא מתנה אלוקית. החירות היא אך ורק פועל יוצא של גילוי שם הוויה, יוד כו כ. שם שדאי יעזור לנו לא להיות עבדים, כלומר להימנע ממגע עם החיצונים. זה השם של המזוזה ששומר שהחיצונים לא ייכנסו פנימה לבית. אבל כאשר החיצונים הם בתוך הבית, שהם בתוכנו כבר חלק מאיתנו, שם שדאי, אותו שם קדוש שהיה נכון ומספיק בזמן האבות, כבר לא מספיק. עכשיו צריך גילוי אלוקי שבכוחו להוציא יקר מזולל. והוצאת היקר מהזולל קשורה גם לעניינים של בירור הגשמיות והעלאת הניצוצות הלקויים שנפלו בשביה בעת שבירת הכלים. אצל אברהם אבינו עליו השלום מצינו ויחבוש את חמורו, שהוא הולך לעקדה, הוא כובש את החומריות ומשמש אותה איתה ככלי עזר לדברים שלו. כלומר הוא מניח את העצים על החמור בדרך לעקדה. אבל אצל משה רבנו מושיען של ישראל נאמר פרשה הקודמת וירכיבם על החמור. הוא כבר רוכב על החומר, הוא מנצל אותו לצרכיו. ולעתיד לבוא במשיח, משיח צדקנו נאמר, הוא ילמד את הסוד של אני ורוכב על חמור. כלומר הוא לא מרכיב את האישה בילדים כמו משה, הוא עצמו רוכב על החומר. כלומר השליטה האבסולוטית על החומר. וזהו ההבדל בין, כמו שדיברנו הרבה פעמים, בין הביטוי ילכו מחיל אל חיל, לבין הביטוי ההופכי, הביטוי הנגדי, שאדם הולך מדחי אל דחי. חיל זה בגימטריה 48, דחי בגימטריה 22. ההבדל בין חיל לדחי, ההבדל בין ללכת מחיל אל חיל, ללכת מדחי אל דחי זה 26, שזה הפרש בין 48 חיל ל-22 דחי. 26 גימטריה י' כ' ו' כשם הוויה. לכן משה רבנו בתחילת פרשתנו מצווה ללכת לבני ישראל ולהודיע להם דווקא את שם הוויה י' כ' ו' כ'. כפי שכותב אדמו"ר הקדוש מקומרנה בביאורו לפרשת השבוע היכל הברכה דף כ"ה בחומש שמות, אני מקריא, לכן אמור לבני ישראל אני הוויה, אמור אתה לבניי אני הוויה, להמשיך להם הוויית דמוכין דגדלות שבהם כפר פרעה הרשע. כשהיה שומע מפי משה שם הקדוש, זה היה ביטולו. והשם יתברך, כל שליחותו היה בשם הוויה כדי להכניעו. וכשאמר משה זה השם לישראל, נתחזקו הרבה. פרעה כופר בשם הוויה כי זהו ביטולו, כפי שמלמדנו הזמור הקדוש מקומרנה. ועל כך מוסיף רבי משה יחיאל הלוי מאפשטיין מאוז'רוב, שהגיע אחרי מלחמת העולם השנייה, הגיע לתל אביב, וחי בה כמה שנים טובות בתל אביב, רחוב רוטשילד. בספרו באר משה, זה פירוש חסידי על התנ״ך, על מלכים א' פרק י"ח, שם זה מעמד של אליהו בהר הכרמל עם נביא הבעל, שמסתיים בניצחון הטוטלי של אליהו, וכל ישראל מכריזים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כותב ככה באר משה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. עניין שם הוויה ושם אלוקים, מבואר בשולחן ערוך אור החיים, סימן ה'. ושם הוויה מורה גם שהשם יתברך הוא המהווה את כל ההוויות. ושם אלוקים עניינו שהבורא ברוך הוא מורה ומנהיג לכל הברואים. וזהו עניין אנוכי הוויה אלוקיך. ולכן נאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולא נאמר אשר בראתיך. כי מציאת מצרים אפשר ללמוד הכל. הבאר משה, זכותו מגינה עלינו, מסביר לנו מדוע נאמר בקבלת התורה אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים דווקא. אומר הבאר משה, מעשה בראשית היה בשם אלוקים. ליתר דיוק, בפרק א' בבראשית, יש לנו 32 פעמים הזכרה של שם אלוקים. אבל יציאת מצרים, המפתח לגאולה זה לא שם אלוקים, המפתח של הגאולה זה שם הוויה. יוד כבב, כי הוא מאחר שכל התכלית של יציאת מצרים וקבלת התורה בהר סיני. לכן מתן תורה, עשרת תיבות מתחילים בתחילת מתן תורה הזה, אנוכי הוויה אלוקיך, דווקא שם הוויה, דווקא אשר הוצאתיך, כי היציאה תלויה בשם הוויה. ונראה דברי השולחן ערוך הלכה למעשה, אור החיים סימן ה', יכוון בברכות בפירוש המילות, כשיזכיר השם, יכוון פירוש קריאתו באדנות, כלומר א' ד' נ' י', שהוא אדון הכל. מכוון מכתיבתו, ככתוב י' כו' כ', מה זה י' כו' כ', שהיה והווה ויהיה. ובהזכירו אלוקים מכוון שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זה לא ספר קבלה, שולחן ערוך, הלכה למעשה. כל פעם שמזכירים שם הוויה או שם אדנות או שם אלוקים, צריך לכוון את זה. זה הלכה פסוקה. כמו שאומרים, אם תרצו אין זו אגדה, זה הלכה. מי שחי כעבד, מאמין שאלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. אבל מי שמאמין בשם הוויה, יודע שהקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. ובכוחו בכל רגע להוציא אותנו מן המיצר. מן המיצר קראתי, אנה אני במרחביה. מי שאחוז בשם הוויה, ויודע וידוע הרי שגם שם אלוקים עניינו בשורשו, בשורש שלו, הוא הוויה, כן, הוויה הוא האלוקים. מי שיודע את זה, ופעמיים בכל יום, ערב או מקום, מייחד, בכל יום תמיד, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוויה אלוקים והוויה אחד. יש סיפור על רבי יצחק מוולוז'ין. אבים, רבי חיים מוולוז'ין, הוא היה אדם מאוד עשיר, ותלמיד חכם גדול, גאון וקדוש, והתפרסם כאדם מאוד ישר, עד כדי כך שגם כל האצילים בסביבה היו באים אליו לדין תורה, כן, שיכריע בספקות במריבות שלהם. פעם אחת אחד האצילים שגר בשכנות לביתו של רבי יצחק מוולוז'ין נפטר, חילקו את כל הרכוש בין שלושת בניו שהפכו עכשיו לנסיכים, לאצילים חדשים. אבל באחד הסעיפים היה כתוב בצוואה של אותו אציל שאת 17, כן, 17 הסוסים האציליים שלו, הוא מחלק לשלושת בניו כדלקמן. לבן הבכור הוא מוריש מחצית מן הסוסים. לבן האמצעי הוא מוריש שליש מן הסוסים. ואילו לבן הקטן, בן הזקונים, המז'יניק, הוא נותן לו רק תשיעית מהסוסים. מה הבעיה? שהאבא שלהם מוריש להם 17 סוסים בלבד. ו-17 כידוע, לא מתחלק ב-2, לא ב-3 וגם לא ב-9. והם באו לרבי יצחק מוולוז'ין כדי שיסביר להם איך אפשר לקיים את הצוואה הקדושה של אביהם האציל, כן? זיכרונו לברכה. אמר להם, זו שאלה באמת מורכבת, בוא נשאל את הבן שלי, כן, רב חיימקה, כן, רב חיים מוולוז'ין, אז בן 12, הוא אדם מאוד חכם, בוא נתייעץ איתו. רב חיים מוולוז'ין בא לחדר, הם הסבירו לו את הבעיה, ואומר, אתם צודקים. האמת היא, אני לא יכול לעזור לכם. 17 באמת לא מתחלק ב-2, לא ב-3 וגם לא ב-9. אבל תראו, אני ליום הולדת 10 קיבלת מאבא שלי סוס. אני מאוד מעריך אתכם, אתם רוצים לקיים את הרצון של אבא שלכם. אז אני מוכן לתת לכם במתנה את הסוס שלי. ואני בטוח שאם תיקחו את הסוס שלי, תוכלו להסתדר. פתאום אורו עיניהם. עכשיו כמה סוסים יש להם? יש להם 18 סוסים. אז רגע, מעולה, קפץ לך הבכור, 18 סוסים, אז מחצית מן הסוסים, 9 סוסים, ילכו אליי. ושליש מן הסוסים, כמה ילכו? זה 6 סוסים. הם ילכו אליך, האח האמצעי. וכמה זה תשיעית מ-18? זה 2. אז 2 סוסים ניתן לך, בן הזקונים. ואז אמר הבן הזקונים, רגע, 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 אחי הגדול. אבל לך עכשיו יש 9, לאחי האמצעי יש 6, ולי יש 2, אז 9 ועוד 6 ועוד 2 זה 17. מה נעשה עם הסוס המיותר? אמר, אתה צודק. חשב האח הבכור ואמר, אני יודע. אז את הסוס המיותר, בוא נחזיר אותו לרב חיים מוולוז'ין שנתן לנו אותו במתנה. וככה הכל בא על מקומו בשלום. אחרי שהם הלכו, רבי יצחק שאל את בנו, רב חיים, כן, עוד לא היה רב, הוא היה בן 12. אמר לו, בני יקירי, איך הצלחת למצוא פתרון כזה מקורי וטוב? אמר לו, אבא, לא ידעתי. התרכזתי בפסוק, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וככה למול הנראיתי, השם אחד, השם אחד, השם אחד. לימים הוא יכתוב את זה כסגולה נפלאה בספר נפש החיים, להתרכז בעניין של אחדות השם, שזה סגולה להינצל מכל הצרות. מי שיש לו אחד, הוויה אחד, יכול להסתדר בכל חלוקה. ולכן, פרעו מאוים דווקא על ידי שם הוויה י' כו'קה, שם הוויה שהוא שולל לגמרי את המהות של סבלות מצרים. הרי סבלות מצרים עניינם להנציח את נמיכות הקומה, לעקר ולסכל ולנטרל כל תקווה של חירות, לזרוע ייאוש שנובע מבחינת הטבע, הטבע שעולה בגימטרי השם אלוקים. לכן פרעו נלחם בשם הוויה, כפי שכתוב בסוף הפרשה שלנו, שמות פרק ט', פסוקים י' ז' וכף ז', עודך מסתולל בעמי, כן, זה כבר בתחילת פרשת בו, סוף בעברת חד בו, עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם, הנני ממתיר כעת מחר ברד כבד מאוד, אשר לא היה חמור במצרים למן היום יבסדה, ועד עתה. ואתה אשלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, כן, דייקתי כמה פסוקים, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. לכאורה יש כאן פלא עצום, פרעה, הנחש הקדמוני בעצמו, מתוודה ומצדיק את השם, השם הצדיק, אני עמי הרשעים. באמת, גם רבנו בחיי מתייחס לוידוי המפתיע של פרעה. אבל לאט לאט הוא מכניס אותנו ברמז גם לפירוש הפנימי של הפסוק, שנראה שזה לא רמז, זה ממש פשט. רבנו בחיי, שמות פרק ט' פסוק כ"ז. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. יאמר, השם שאתה בא אליי בשליחותו, הוא הצדיק במשפטו. הוא עניין שכתוב, צדיק אתה אדוני וישר משפטיך. ואני ועמי הרשעים המסרבים מצוותו. ושאמרנו מתחילה, אבא נתחכמה לו. ומפני שכבר כפר למעלה בשם המיוחד באומרו, מי אדוני אשר ישמע בקולו? כן, מי הוויה אשר ישמע בקולו? על כן התוודה אתה והודה בו, והזכירו בווידוי בפירוש. גם ברמז, בראשי תיבות, והיה ראוי לומר, ואני הרשע. אבל פחד לנפשו פן ילחדו באבון העם, כיוון שהמלך והיה בידו למחות ולא מחה, ונפיכך התוודה על אבונם. מגלה לנו רבנו בחיי, שפרעה מזכיר ברמז בראשי תיבות השם הוויה. השם הצדיק, ראשי תיבות יוד קי, ועמי הרשעים, וו קי. כלומר, השם הצדיק ועמי הרשעים, ראשי תיבות יוד קי וו קי. וכבר לימדנו ריש לקיש בעירובין דף י"ט עמוד א', שהרשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. דווקא ריש לקיש, שבעברו לא היה בדיוק צדיק הדור, דווקא הוא אומר את זה. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שאם כן כיצד פרעה הרשע עושה כאן גם תשובה וגם וידוי? ולכן בהמשך לדבר רבנו בחיי, שאומר שראשי תיבות השם הצדיק ועמי הראשי תיבות י' כו' כ', בואו נראה איך מבאר את הפתרון לקושייה שלנו, רבי שמשון מאוסטרופולי, השם ייקום דמו, זכותו מגן עלינו בספרו ליקוטי שושנים. רבי שמשון מאוסטרופולי נשרף על קידוש השם עם כל קהילתו בבית הכנסת, בפרעות תח ותת, הכניסו אותם לבית כנסת, וטרפו את כולם על יושבי הבית כנסת, השם ייקום דמם. כותב כך, ורזה דמילה, סוד הפסוק, כי בפסוק, כי ראתה גויים באו מקדשה, ששם מרומז שם הוויה בסופי תיבות כזה, כי ראתה גויים באו מקדשה, כי, אז האות האחרונה זה י', ראתה, האות האחרונה ה', ואז באו ו' מקדשה ה', ובאמצע כי ראתה גויים באו מקדשה, כלומר שהגויים מפריד בין י' כ' ו' כ', וגויים באמצע, בהבנותינו הרבים, בסוד אלוקים, באו גויים בנחלתך, וסוד אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים, רוצה לומר מילת גויים המפסקת באמצע כנזכר לאל. אבל לעתיד אם ירצה השם יקוים וידעתם כי בקרב ישראל אני. ודע כי בסוד גויים לשון רבים הוא סוד נפלא בפסוק מה שאמר פרעה השם הצדיק ואני ועמי הרשעים ראשי תיבות הוויה. ובאמצע כתיב ואני, כלומר השם הצדיק ועמי הרשעים יתקבב, כי על השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, שואני שהוא פרעה, הרי לך תרי גויים מפסיקים בינינו לבין אבינו שבשמיים. עד כאן דבריו של רבי שמעון הקדוש מאוסטרופולי השם ייקום דמו. כפי שציין רבנו בחיי, אכן יש כאן ראשי תיבות של השם המפורש י' כ' ו' כ'. אבל, וזה אבל גדול וחשוב מאוד, תשומת לב לכך שבין י' כ' לו' כ' מפרידה המילה ואני. מה הייתה המגמה הזדונית של פרעה שהוא שם את המילה ואני כבתור פירוד חיץ בין י' כ' לו' כ'? אז זה נראה בפרשה הבאה, פרשת בו. פרק י', פסוקים ח' עד י"א. וישב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי הולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יהיכן אדוני עמכם כאשר שלח אתכם, ואת אפיכם, ראו כי אנה יתפן לכם, לא כן, לכו נא הגברים! ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותה מאת פני פרעה. משה מדגיש בפני פרעה קודם כל הנערים, ורק אחרי זה הזקנים. התשובה של פרעה היא שרק הגברים ילכו, הנערים והטף יישארו במצרים. עכשיו לכאורה, תשובת פרעה הגיונית. הילדים עדיין רכים, קטנים, למה להטריח אותם בעבודת השם טרק במדבר של שלושת ימים? אבל משה רבנו מדגיש שהנערים קודמים לזקנים. חינוך הדור החדש קודם לחינוך הדור הישן. ידוע בהלכה שבניית מקווה קודמת לבניית בית כנסת. כלומר, מגיעים ליישוב חדש, יש כסף או למקווה לבית הכנסת, קודם כל בונים מקווה. והבניין הראשון בכל יישוב צריך להיות המקווה, בניין קבע. שופיע בשוטים וכו'. שמעתי סיפור מהשכן של הוריי במושב, קוראים לו איתן פינקר, את השם מזכהו וחייו, אדם מאוד מיוחד וישר. ההורים שלו, הסבא וסבתא שלו, הגיעו לברזיל אחרי השואה, כמו רבים וטובים שברחו מאימת הנאצים, או תוך כדי או אחרי, טיפה לפני, והגיעו לדרום אמריקה. והם הגיעו לעיירה הקטנה בשם סאו פאולו, כמובן העיירה הכי גדולה בברזיל, והם רצו שם להקים קהילה יהודית. התחילו להתקבץ סביבה משפחות יהודיות, הקימו קהילה, ואספו כסף. והיה שם ויכוח בין האנשים האם לבנות מקווה טהרה או בית ספר יהודי. ולא היה כסף גם לזה וגם לזה. כמובן, היו שם לא מעט למדנים, ולכן הרוב אמרו שעל פי ההלכה, מקווה קודם לבית הספר. ואז סבא של אדון פינקארט עלה על הבמה ודפק על השולחן ואמר, אם לא יהיה בית ספר יהודי עכשיו, אז עוד כמה שנים אף אחד כבר לא תלך למקווה טהרה. וכולם הננו בראשם ובנו בית ספר יהודי. ואחרי זה באמת גם מקווה טהרה. ואת הרעיון הזה שמעתי לפני מספר שנים עם מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם אברג'יל, זכותו מגן עלינו, שבעצם כל התכלית של פרעה בפסוק, בו הוא כביכול מתוודה, השם הצדיק ואני אומר רשעים, זה כוונה זדונית. כל המטרה שלו בעצם הייתה לחצוץ, ליצור פירוד בין ההורים לילדים. סבלות מצרים, שעמדנו על סודם הפנימי על פי השפת אמת, סבלות מצרים פוגעות קודם כל בתא המשפחתי. למה לך ללמוד בישיבה? אנחנו מזרוחניקים, גם תורה, גם הכל בסדר. תהיה דתי כמו כולם. למה אתה צריך להחמיר כל כך? או ללמוד כל כך הרבה כל היום תורה? לא פעם ולא פעמיים אני רואה ושומע מדברים איתי שסבלות מצרים חוצצים בין הורים לילדים. זה לא פשוט. נראה מה כותב מורנו ורבנו הצדיק, הרב יורם, זכותו מגנה עלינו, בספרו אמרי נועם לפרשת בו, עמוד פי זין. גם משה רבנו וגם פרעה הרשע ידעו היטב שכל המשכיות קדושתם של עם ישראל תלויה אך ורק בילדים הרכים. כי אם חלילה לא יהיו ילדים שילכו בדרך האבות, מה תועיל לקדושת האבות? אלו אין לה שום המשכיות בעולם. ולכן פרעה הרשע שרצה לעקור מן העולם חס ושלום את קדושתם של עם ישראל, התעקש להפריד בין ההורים לילדים. ולא הפריע לו כלל שההורים ילכו לעבוד את השם, ובלבד שהילדים יישארו במצרים וימשיכו לנוק את תרבות מצרים הטמאה. וממילא לא תהיה שום המשכיות בעולם לעבודתם הקדושה של האבות. פרעה אחז בשיטת הפרד ומשול דקליפה. הפרד את ההורים הצדיקים, הילדים הקטנים, ובזה תמשול בכל המשכיות קדושתם של ישראל. אני יוצר פה להגיד במילים שלנו, כבר היינו במאה ה-19, גזרת הקנטוניסטים, שהרוסים, כן, הצאר ניקולאי, מה שמו, מה הם עשו? הם היו חוטפים ילדים בגיל 8, 9, 10, מגייסים אותם לצבא ל-25 שנים. 25 שנים! ואז בגיל 35, 45, מה כבר ילד זוכר? אחרי 25 שנים של אכילת מאכלות מגועלים, לא קשרים, וחיים ברוסים עם חיילים רוסים, קשוחים, לא זוכר לא תורה ולא מצוות. אולי יזכור שהוא יהודי. זה לא הסיפורים שהיו פעם. אני חושב שסבא רבא שלי עוד היה צריך לשנות את שם משפחה שלו ולקח שם משפחה של בן דוד שנפטר כדי שלא יגייסו אותו לצבא הרוסי. כן, דברים שהיו. חוזר לדברי אמרי נועם. וכן מצינו בתלמוד הירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה ב' שאמר אחז הרשע אם אין גדיים אין תיישים. אם אין תיישים אין צאן. אם אין צאן אין רואה. אם אין רואה, אין עולם. כביכול כך היה אחז עבור בדעתו לומר, אם אין קטנים, אין גדולים. אם אין גדולים, אין חכמים. אם אין חכמים, אין נביאים. אם אין נביאים, אין רוח הקודש. אם אין רוח הקודש, אין בתי כנסיות ובתי מדרשות. כביכול אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל. עד כאן מהירושלמי. ובאמת את מחשבתו הרעה של פרעה להפריד בין ההורים לילדים, כבר רמז פרעה בדבריו. למשה ואהרון. חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. כשקוראים את דברי פרעה הללו, נדמה בהשקפה ראשונה, כאילו פרעה מתחרט בכל ליבו ונפשו על מעשיו הרעים, ושב בתשובה שלמה להאמין בבורא שעד כה כפר בו. אולם לאמיתו של דבר, גם כאן המשיך פרעה ברשעותו ותמן בדבריו ערס חריף. ביאור הדבר, לפי תורת האריזל הקדוש, כל בית ישראל מכוון כנגד שם הוויה ברוך הוא. האב מכוון כנגד האות יוד שבתחילת השם. המכוונת כנגד ספירת החוכמה, נקראת ספירת הפנימיות אבא. אבא. האם מכוונת כנגד האות ה' הראשונה שבשם. המכוונת כנגד ספירת הבינה, נקראת בספירת הפנימיות אמא. אמא. הבנים מכוונים כנגד האות ו' שבשם. והבנות מכוונות כנגד האות ה' האחרונה שבשם י' כו' כ'. ושתי אותיות אלו, כן ו' כ', מכוונות כנגד הספירות תפארת ומלכות, הנקראים בספרי הפנימיות אח ואחות, כתוב את ראיה מאימנה פרשת צו, זוהר הקדוש פרשת צו. נגיד במילים שלנו, יש פה אבא, אמא, בן ובת. איך אומרים בעברית במילה אחת, אבא, אמא, בן ובת? נכון, צדקתם. התשובה היא, משפחה. כלומר, לפי הזוהר הקדוש בפרשת צו, שם הוויה יוד כ' וו כ', שזה אבא, אמא, בן, בת, שם הוויה זה המשפחה. וצריך לוודא שאין פירוד בשם הוויה. כלומר, שאין פירוד בתוך המשפחה, ובפרט פירוד בין הורים לילדים. נחזור לדבריו של הצדיק בספרו אמרי נועם. לפי האמור יוצא שההורים הם כנגד אותיות י' כ' שבתחילת השם. והילדים הם כנגד אותיות ו' כ' שבסוף השם. ועבודתנו היא תמיד, לפני כל מצווה אומרים, ליחדה שם י' כ' בשם ו' כ', מיחודה שלים בשם כל ישראל. כלומר, תמיד לאחד את ההורים והילדים איחוד שלם ואמיתי. ומי שחלילה מפריד ביניהם, הרי הוא כמי שמפריד בין אותיות שם הוויה ברוך הוא. ובפרט בין שם י' כ' לשם ו' כ', הוא מקצץ בנטיות, ועליו נאמר נרגן מפריד אלוף. וזהו שאמר פרעה הרשע, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. כי ראשי תיבות הם שם הוויה כסדרו. כן, ראשי תיבות של הפסוק. אלא שתיבת ואני, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, אלא שתיבת ואני שבפסוק המתייחסת לפרעה, מפסיקה בין האותיות י' כ' לבין האותיות ו' כ' שבראשי התיבות של הפסוק. אני חוזר למילים שלי, אני באלף, אני זה אני דקליפה. אני עצמי אנוכי, זה השילוש הקדוש של הקליפות. אני דקליפה שחוצץ בין י' כ' לו' כ'. השם אמר לעשות ככה, אבל אני רוצה. זה לא מתאים לי, זה לא מתחבר לי, איפה זה פוגש אותי? נחזור לדברי הצדיק באמרי נועם. אך משה רבנו, שכל דאגתו הייתה להמשיך בעולם את קדושתם של עם ישראל לדורי דורות, עמד על כך בכל תוקף וללא פשרות, שלא תהיה בשום אופן הפרדה בין ההורים לילדים, וביחד עם ההורים יצאו גם הילדים לעבוד את השם, ואם לא כן מוטב שלא יצאו כלל ממצרים, כי אם הילדים לא בסביבה, כלומר לא עסוקים באותם דברים קדושים שעוסקים בהם הוריהם, לא הרווחנו כלום. עד כאן סוף ציטוט מדבריו של הצדיק באמרי נועם. היכולת שלנו להוציא יקר מזולל היא אך ורק מכוחה של המשפחה. לפני כל מצווה, אנחנו הספרדים, החסידים, אומרים לפני כל מצווה, לפני כל תפילה, לשם ייחוד, קודשה, בריחו, שכינתה. ליחדה שם אות יוד בהי, ואת האות וו באות הי. כלומר, לפני כל יחדה יוד כה בוו כה, יוד כה וו כה, או בפשטות, לייחד אבא ואמא בבן ואח ואחות, בבן ובת. מייחדים את המשפחה. אני משתדל שאני עושה מצוות, לפני שאני מתפלל או עושה מצווה, אני משתדל שאני עושה את הלשם ייחוד, לא רק להתקשר ולהתייחד בקדוש ברוך הוא וכל הצדיקים האמיתיים שכוני עפר, כן, ובפרט, כן, וכולי, אלא גם להתקשר ולהתייחד באשתי היקרה והמתוקה. ובילדים שלי, ובהורים שלי, ובכל המשפחה, וכל הבניין, וכל הקהילה, וכל השכונה, וכל העיר, וכל האזור, וכל עם ישראל, וכל העולם. משה רבנו בורח ממצרים בפרשת שמות בתוך רווק. בתור רווק. אבל הוא חוזר למצרים כמושיען של ישראל, כבעל משפחה, עם אישה וילדים. רבנו יוסף חי מבגדד, הבן איש חי הקדוש, מסביר שהשורש של הגלות, השורש המהותי של הגלות היה ריב משפחתי, יוסף ואחיו, והתבלו את הכותונת בדם. לכן סוד הגאולה, אין הדנינים נמתקים אלא בשורשם, סוד הגאולה זה בתיקון התא המשפחתי. קורבן פסח איננו קורבן ציבור, ואיננו קורבן יחיד. קורבן פסח הוא זבח משפחה. כל המשפחה מתכנסת כחבורה משפחתית, ועושים תיקון לריב המשפחתי. נקרא את זה שבת הפרשת בו, פרק י' ב', פסוק כ' ב', ולקחתם אגודת אזוב ודבלתם בדם אשר בסף, והגעתם על המשקוף, אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. במקום לטבול כתונת בדם, טובלים אגודת אזוב בדם. במקום כתונת שנקראה מאחד האחים בכוח, לוקחים אגודת אזוב, דווקא אגודת, אגודת שעולה בגימטריה 414, שזה בדיוק הגימטריה של המילה ואהבת, אגודת ואהבת, פשט שבפשטים. לכן לוקחים את הדם, ובאמצעות אגודת אזוב דווקא מורחים אותו על המשקוף, ועל שתי המזוזות, היכן שהיה אמור להיות שם שדי, שיגן עלינו מהחיצונים. אז נסכם את כל הדברים, על פי הנתיבות שלום בפרשתנו, פרשת וירא עמוד מ"ז, ואני מקריא. וכן זה איתה ממרן עשה בקדיש המסלולים, זכותו יגן עלינו. דמבאר סתירת מאמר חז"ל בראש השנה דף ט"ז. אדם נידון בראש השנה, ואדם נידון בכל יום. שיש הנהגה על פי סדר וזמן, הנקבעת על פי דין בראש השנה לכל השנה. אך יש הנהגה פנימית עילאית שהיא למעלה מהזמן ומכל ענייני סדר ומשטר, ואותה המנהיג הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואינה נמסרת בידי אף אחד מהשרים והמזלות, והיא יכולה להשתנות גם אחרי מה שנקבע בראשית השנה. והנהגות אלו נכללות במאמר הכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה וכולי, והנה השם ניצב עליו. יש הנהגה בבחינת סולם מוצב הארצה על פי סדר המדרגות, ויש הנהגה עליונה למעלה מכל סדרים בבחינת והנה השם ניצב עליו, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מנהיגה. ועל זה יש לבאר עניין הנהגת שם שדי ושם הוויה. דעניין שם שדי הוא שם הצמצום שאמר לעולמו די כדי אתה בחבל, קראנו את זה בסרט חגיגה. ועניינו הנהגה על פי סדר ומשטר. וזהו עניין ההנהגה בימי האבות שהייתה שהייתה בשם שדי, שם הצמצום, שהיה רק הנהגה טבעית על פי סדר. ושמי הוויה, לא נודעתי להם, שבימיהם לא נמצא בתורה הנהגה ניסית, הרמוזה בשם הוויה. ורק ביציאת מצרים התגלתה בחינת ההנהגה בשם הוויה, ההנהגה הניסית העליונה שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנהיגה ואינו מוסרה לאחר, שהיא למעלה מכל סדרים וצמצום, דיווגולת מצרים, שידד הקדוש ברוך הוא כל מערכות הטבע. וכל סדר ההנהגה אז היה על טבעי למעלה מכל סדר ומשטר. לכן, יום אחד לפני הגאולה האחרונה, הדבר האחרון שמונע את ההשלמה של הגאולה, זה גם העניין הקשה ביותר, שהוא הבסיס לגלות הראשונה. פירוד בתוך המשפחה. עד כדי כך, שהקדוש ברוך הוא יצטרך לשלוח לנו, את אליהו הנביא במיוחד ספשייל בשביל דבר אחד. הקדוש ברוך הוא יום האחרון של הגלות. יום אחד לפני הגאולה. שולח את אליהו הנביא לא בשביל ללמד אותנו תורה ולא כדי להתחזק בצניעות או לשבור את הסמארטפונים או דברים כאלה. אלא כדברי הנביא מלאכי בפרק ג' הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. ושיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. הדבר האחרון אותו צריך לעשות לפני הגאולה השלמה, זה לחזק את התא המשפחתי, לחזק את המשפחה, לחזק את הקשר בין ההורים לילדים. בטח בסגר, עכשיו זה יותר קשה, יותר מורכב ויותר קל. אותה משפחה שפרו הבין שהיא גילוי שם הוויה, יוד כ וו כ, אבא, אמא, אח ואחות, בן ובת. אותה משפחה שפרו הבין שהיא גילוי שם הוויה שהוא למעלה מהטבע. אותו שם הוויה שהוא בבחינת והנה אדוני ניצב עליו. וישיב לבבות על בנים, ולא רק זה, ולב בנים על אבותם. לכן שם הוויה ביותו, עניינה הפנימי של המשפחה, דווקא שם הוויה הוא המפתח לגאולה השלמה במהרה בימינו תכף ומיד ממש. וזה העניין שלנו, לדעת שהגאולה לא תלויה בזה שנחזיר את כל העולם בתשובה ואת כל השכנים. בואו נתקן את עצמנו. שנתקן את עצמנו, נתקן את המשפחה. נתקן. יהיה לנו יותר נעים. ארוחות שבת יהיו יותר נעימות. ארוחות בוקר, צהריים, היום יום, הזמן הפנוי עם הילדים, הקשר עם ההורים, שטוב לך בתא המשפחתי שלך בבית, טוב לך גם עם השכנים שלך, טוב לך עם הנכדים שלך, עם החברים בקהילה, שמי שיש לו טוב בבית, טוב לו גם בחוץ. מי שמקבל את הכבוד והשמחה והעונג מהבית, לא ירדוף אחרי הכבוד בבית הכנסת. למה לא נתנו לי שישי? למה הוא קיבל מפתיריונה ואני לא? כי מה אכפת לו מהכיבודים בבית הכנסת? מהכיבודים בעבודה? יש לו אישה שמכבדת אותו, יש לה בעל שאוהב אותה, יש לו ילדים שמשמחים אותו ומשמח אותם, ושיש את זה, באמת לא צריך שום דבר אחר, רק פשוט להודות לקדוש ברוך הוא ולשמוח שנאמר תיני נאי 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 ya 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 bam 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 din na 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 din na 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 din na 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 din na 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 din na 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 din na 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 ya bam 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 din bam 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 ya 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 ay 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 na 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 ay 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 כמובן 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 אתם יודעים מאוד מאוד קל לדבר על זה, אבל לחיות על זה, נו, לפחות שנזכה להתפלל על זה ומתוך כך לחיות את זה ולשמוח בזה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.